תצא משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו. על הקצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
Radio Rahi.
So, yeah, that's
you
the world.
The radio.
That's the radio.
Yeah, this is the radio.
Yeah,
הלן, הלן, סינמסקופ ברדיו הקצה, תודה רבה, מאוד מאוד תודה רבה שבאתם. איזה תוכנית יש לנו היום? איזה תוכנית? מדהימה, מדהימה, ממש, אני הירווה. זאת תהיה התוכנית שבה אני אגיד, ככה ככה, על סרטים שכולם אוהבים, ווואו, מדהים, על סרטים שכולם שונאים. זה מה שהולך להיות התוכנית היום. זה מה שהולך לקרות. תוכנית מספר 166, 20 בפברואר, היי אדר. נכנס אדר, מרבים בשמחה. את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, חוכה כהן, אורי קדישאי, תומר אנונילס, מכללת BPM, תודה למכללת BPM, תייגו אותם, הם ביקשו שתייגו אותם, היה כתוב בכניסה, תייגו את מכללת BPM, ותודה לתומר קריב שמפיק את השידור, ותודה לקואמי, שהוא קואמי, שהוא... כן, הכל פה, קואמי. אחריי, אני אעזור לכם לשרוף את הזמן, כי אחריי יש שידור חוזר של יום... היום למען, למודעות, למען הפליטים, בעיית הפליטים, יום פוקח אוזניים, פוקח עיניים, מוזיקלית, ולא התכוונתי, זה יצא בצירוף מקרים, לא ידעתי שזה מה שקורה אחריי וזה יקרה אחריי, אבל יש לנו מוטיב מאוד אפריקאי בתוכנית, היום מבחינה מוזיקלית, עוד רגע נגיע לזה, אז יש לנו עכשיו איזשהו רצף אפריקאי כזה שתוכלו ליהנות מבחינה, קודם כל מבחינה מוזיקלית, ואחר כך גם מבחינה תודעתית. עשיתי ספוילר, מה הולך להיות הסרט הראשון, נכון? כן, אז הנה, אנחנו מתחילים כבר עם הסרט הראשון, וקודם כל עם המוזיקה. הסרט הראשון שנדבר עליו, מיד אחרי שיר הפתיחה, יהיה הפנתר השחור. אני כל הזמן קורא לו פנתר שחור, כי זה נשמע יותר קול, בלי היי הידוע, אבל הוא נקרא הפנתר השחור. ואחד הדברים באמת מדליקים שיש בו, כי זה סרט מדליק, אחד הדברים המדליקים שיש בו זה המוזיקה. קנדריק למר כתב שירים מקוריים לפסקול של הסרט, כבר כבש את מצעדי המחירות וההורדות וההזנות והסטרימינג בארצות הברית. נראה לי שזה פסקול שהופך להיות, הולך להיות תופעה מוזיקלית מסחרית של השנה, ומה אתם יודעים, אפילו אני נהניתי מרובו, אני לא איש כל כך של מוזיקה שחורה, ויש בו כמה קטעים ממש ממש יפים, כמו למשל הקטע הזה, קטע שחותם את האלבום, ומופיע בסרט בסוף המערכה הראשונה שלו, זה The Weeknd, יחד עם קנדריק למר, מתוך הפנתר השחור, ואחר נדבר על איך הסרט.
Keep on.
fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.
You won't pray for me.
יצאו שני דיסקים, שני אלבומי פסקול של, של הפנתר השחור, אחד עם השירים של קנדריק למר ושותפה וחבריו The Weeknd וכו', ונשמע עוד קטעים מהאלבום הזה בהמשך. ואלבום שבעיניי הרבה יותר מעניין ומרתק, ממש, מסעיר, אלבום הסקור, הפסקול המוזיקלי שמלווה את, את הסרט. המלחין הוא לודוויג גורנסון, שוודי במקור, מפיק מוזיקלי, מלחין, מפיק של צ'לדיש גמבינו, בין השאר אני חושב, וכן הלאה. אבל שותף של ריין קוגלר, הבמאי של הפנתר השחור בכל סרטיו, סרטיו עד עכשיו. והוא עשה דבר מדהים, אולי צפוי, אולי בנאלי, אולי זה מה שאתם מצפים שיהיה, ואולי אפשר היה לעשות את זה אחרת, אבל באמת זה מסעיר אותי. הוא פשוט נסע לאפריקה, כי הוא שוודי שעובד באמריקה, נסע לאפריקה ולמד שם קצת על, על הכלים ועל האומנים המקומיים, ויצר פסקול שהוא שילוב בין סקור הירואי של גיבורי על, עם החצוצרות שאנחנו שומעים ברקע, ועם כלים אפריקאים מסורתיים. הטוקינג דראם שמאפיין דמות אחת, ושאר כלי הקשה שמאפיינים דמויות אחרות, ועם הקול של בבא מל ששמענו בפתיחה של הקטע, בממל שהוא כבר הפך לאורח די קבוע פה בתוכנית הזאת, ששמענו אותו עם Mumford & Sons לפני כמה חודשים. אז פסקול פשוט מופלא שעובד כל כך יפה עם הסרט, ועם זה באמת אנחנו מתחילים עם הפנתר השחור. תראו מה זה, הסרט יצא בישראל ביום חמישי, בארצות הברית ביום שישי, אנחנו עכשיו ביום שלישי, ותוך ארבעה ימים הסרט הזה הפך פשוט לסנסציה, וקודם כל סרט שמייצר כותרות, אז תכף נדבר איך הוא, אבל קודם כל שימו לב לתופעה שהוא יוצר באמריקה. ויש פה משהו בסרט הזה שהוא באמת איזשהו סוג של עניין קצת פנים אמריקאי. הצלחה עצומה, 235 מיליון דולר הוא יכניס בסוף השבוע הראשון להצגתו, סוף שבוע ארוך, זה סוף שבוע שהיה בו חופש ביום שני, President's Day, יום הנשיאים. כלי הקשה. ואנשים פשוט נגנבים אלו באמריקה, וכאילו לא הקהל הרגיל, כי בדרך כלל גיבורי על הולכים, האנשים שכאילו אוהבים גיבורי על, מה שאנחנו קוראים להם פנבוי, אבל הסרט הזה הפך להמנון העצמה של הקהילה האפריקאית-אמריקאית, והולכים אליו, אני קורא דיווחים, במלובשים, בבגדים מסורתיים, באיפורים אפריקאים מסורתיים, מה שהפך לאיזשהו סוג של חגיגה אפריקאית, ובאמת צריך להגיד שזה אחד הדברים המאוד מדהימים ויוצאי דופן שיש בסרט הזה. כל מה ששמעתם עליו מבחינה, אם תרצו, ייצוג או פוליטי, זה כל נורא נכון. אז בואו ניתן טיפונת רקע למי שלא קרא את הדיווחים. הפנתר השחור הוא סרט של מרוול, הוא חלק מהעולם של מרוול סינמטיק יוניברס. פגשנו כבר את הדמות הזאת, את הפנתר השחור, איך היא הופכת להיות, את האוריג'ין שלה, איך היא הופכת להיות הפנתר השחור, בעצם נעשה בסרט הקודם של קפטן אמריקה, קפטן אמריקה מלחמת האזרחים. שם ראינו את... את השחקן צ'דוויק בוזמן הופך להיות הפנתר השחור. ופה מקבל סרט סולו, סטנדלון, רק של הרפתקאותיו. ועוד חודשיים אנחנו נקבל עוד הפנתר השחור בתוך הנוקמים, חלק מחבורת הנוקמים שיקבלו סרט הנוקמים, Infinity Wars, באפריל, אז עוד חודשיים יהיה עוד הפנתר השחור. החידוש פה זה שמרוול חשבו נכון ונתנו את הבימוי של הסרט הזה לריין קוגלר, שהוא אחד הבמאים באמת מסקרנים שפועלים באמריקה בשנים האחרונות. התוודענו אליו לפני כמה שנים כשהוא זכה בסנדנס בפרס הגדול הראשון בסרט שנקרא פרוטוויל סטיישן, תחנת פרוטוויל, סרט עצמאי מאוד מחוספס, עם מייקל בי ג'ורדן מ-Friday Night Lights בתפקיד הראשי בתור צעיר, סיפור אמיתי על צעיר אפריקאי, אמריקאי-אפריקאי בקליפורניה, שנהרג על ידי כוחות המשטרה שם, וזה ממש מין תיעוד של היממה האחרונה בחייו של עוד קורבן של אלימות משטרתית מופרזת נגד שחורים. ואז באמת ראו את ה... כישרון שיש לבמאי הזה, ולקחו אותו מיד למיינסטרים. הראשון שזיהה וחטף זה סילבסטר סטלון, די ביוזמתו של ריין קוגלר, זה מאוד מאוד מרשים. הוא ביים את קריד לפני שנתיים, זה היה הסרט השביעי בסדרת רוקי, כשהפעם הסיפור הוא על קריד, על הבן של אפולו קריד, ורוקי הוא בתפקיד משנה, וכבר הוא יוצר איזשהו סוג של לספר מחדש את הקולנוע האמריקאי הקלאסי מנקודת מבט שחורה. עכשיו, זה לא מנקודת, זה לא כאילו לנכס את זה מהידיים של של הלבנים, כי רוקי אף פעם לא היה סיפור לבן. זה תמיד היה סיפור של מעמד הפועלים, סיפור של סיפור של מהגרים מאיטליה, ואני חושב שכבר דיברנו על רוקי פול כשזה יצא לפני שנתיים, וגם אז המוזיקה הייתה מאוד מאוד יפה, הטיפול המוזיקלי של המלחין השוודי שפרח לי השם שלו, לודוויג גורנסון, אז גם שם ישמענו קטעים מהפסקול של הסרט, גם היה אחלה סרט. ופה הוא קופץ כבר למדרגה הבאה, סרט עצום, מימדי, 200 מיליון דולר, תקציב שלו, חלק מפרנצ'ייז נורא גדול, שכבר יש לו באמת בוסים יותר משמעותיים על הראש, כל אולפני מרוול, והוא צריך להיות גם נאמן לחזון שלו, וגם נאמן לחזון של... של התאגיד, של החברה, של המותג. וריין קוגלר, מה שהוא עשה, הוא אומר, אוקיי, הפנתר השחור הוא תמיד היה דמות, מאז שהיא נוצרה, מ-1966, על ידי סטן לי וג'ק קירבי, דמות שמגיעה מאפריקה. המלך של ממלכה נסתרת סודית באפריקה, שנקראת ווקנדה, זאת אומרת, בוא נלך לאפריקה, בוא נעשה סרט באמת על מלך אפריקאי, ומה יושב על, על, על ראשו של מלך אפריקאי, שחלק מהתפקיד שלו בתור מלך זה לשתות איזשהו סוג של שיקוי פרחים, שנותן לו כוחות על, והוא מגן על הממלכה שלו בתור הפנתר השחור. וככה הוא הופך להיות גיבור על, שהוא גם המלך. זה התפקיד שלו בתור מלך, להיות גיבור על של ממלכתו. ומה שריין קוגלר עשה זה באמת להפוך את הפנתר השחור לסרט אפריקאי, אמנם באנגלית, אמנם מדינה באפריקה שהיא לא קיימת, מדינה בדיונית, אבל בתוך אפריקה של ימינו, ומתעסקת בעניין הזה של הקולוניאליזם הלבן בעולם ובאפריקה בפרט. ופה זה, אני חייב להגיד, זה הקסים אותי, החלק הזה של הסרט, שריין קוגלר הספך את זה באמת לחגיגה אפריקאית. אמר, נדמה לכם שאם היו אומרים שבמאי אפריקאי, ממוצא אפריקאי, במאי שחור, אמריקאי, אלך לעשות סרט על דמות אפריקאית, יכול להיות שהוא יירתע מכל הייצוג של מסורת אפריקאית. כי יש איזשהו סוג של רצון, יש אנשים שיגידו שהם רוצים, כשמדברים על שחורים באמריקה, אמריקאים, אפריקאים אמריקאים, אז שהם כמו כולם, שהם לא שונים מהלבנים, הם מדברים אנגלית כמוהם, הם אוחזים באותם מסורת כמו הזה, הם בדיוק כמו הלבנים בהבדל של צבע האור. ובא ריין קוגלר ואומר, לא, יש מורשת אחרת, יש מסורת אחרת, יש מאפיינים אחרים. זה לא אומר שצריך כמובן להפלות, אבל בואו נחגוג את המסורת האפריקאית הזאת. וזה הלבוש, וזה האיפור, וכתובות הקעקע, הקעקועים, והסימונים על האור של הלוחמים. וזה שכלי הנשק העיקרי, כלי הנשק העיקרי במלחמה שם, הם חניתות. מבחינת הלבנים, לקרוא למישהו שחור זורק חניתות, זה נחשב לאלבון גדול, והנה הוא דווקא מאמץ את זה ומשתמש בנושא הזה של החניתות במסורת ובמורשת האפריקאית. והמבטאים והשפות, חלק מהסרט מדבר בשפות ניבים אפריקאים ושפות אפריקאיות, ופשוט באמת גם הלבוש וגם הדיבור וגם המוזיקה והמבטאים והכל שם מאוד מאוד אפריקאי. ועוד יותר מעניין זה שבערך באמצע הסרט הוא מפסיק להיות סתם סרט גיבורי על סטנדרטי, שבו יש גיבור על שנלחם באיזשהו סוג של נבל כלשהו, במקרה הזה מגלים אותו אנדי סירקיס, נבל כזה שסתם רוצה לגנוב כלי נשק כדי להשמיד את העולם, או כדי בשביל בצע כסף נורא גדול, ויש את המרדף נגדו. אבל עיקר הסרט מתרחש באמת בחצי השני, והוא החצי הרבה הרבה יותר מעניין, כשבעצם אנחנו מבינים שהקונפליקט הגדול של הפנתר השחור הוא נגד בני עמו. קונפליקט פנימי. זה לא השחורים נגד הלבנים, זה לא אפריקה נגד המערב, זה ויכוח פנים מדינתי, פנים אפריקאי, של שני דודים שרבים ביניהם מי ראוי להיות המלך של הממלכה הזאת, ווקנדה. מי מביא חזון שהוא נכון יותר עבור, עבור הממלכה הזאת. האם החזון הפציפיסטי של צ'קאלה, הגיבור שלנו, הפנתר השחור, או חזון של מישהו שאומר הפוך. אם יש לך כוח גדול, ואם יש לך נשק גדול בממלכה הזאת, וכוח טכנולוגי גדול, אז בואו נסדר מחדש את ההיערכות הגיאופוליטית בעולם, ונחזיר את הכוח ואת העוצמה לידי אפריקה, לידי השחורים, לידי אלה שהיו עד עכשיו מדוכאים. בואו באמת נשתמש בכוח הזה עכשיו לטובתנו. בואו נעשה בעצם מה שהאדם הלבן עשה לנו, בואו נעשה עכשיו לאדם הלבן. וזה הוויכוח בבסיס הסרט, שני צדדים של אותו מטבע אידיאולוגי, שני אנשים שזכאים לכס מבחינה, כס המלוכה, באותה מידה, מי מהם יגבר על, על השני. וזה נורא מעניין מבחינה דרמטית, זה ממש איזשהו סוג של משהו שייקספירי ממש, ולא רק שייקספירי, שזה גם איזשהו סוג של ביסוס בתוך בתוך ההיסטוריה הפוליטית של, של המאבק לזכויות אדם באמריקה. אחד הדברים ש, שעניינו אותי זה, מה, מאיפה הגיע השם הזה, הפנטר השחור לגיבור העל, כי יש מפלגה שנקראת מפלגת, או תנועה, גם מפלגה וגם תנועה פוליטית, שנקראת הפנטרים השחורים, שנוסדה בארצות הברית, והייתה תנועה מאוד מאוד מיליטנטית לזכויות האדם בארצות הברית בימי המאבק, בשנות ה-60, ותהיתי מה בא קודם. יכול להיות שהתנועה, המפלגה קרויה על שם גיבור על? לא, הוא היה גיבור על מאוד מאוד אזוטרי. יותר רגיוני שגיבור על יהיה קרוי על שם התנועה הפוליטית, ואז באמת זה גיבור על שמראש נולד בראש הלבן של סטן לי, כגיבור רדיקלי. המפתיע הוא שעל פי ויקיפדיה, הגיבור על הופיע לראשונה ביולי 1966, ומפלגת הפנטרים השחורים הוקמה ונוסדה באוקטובר 1966. כלומר, מה? שלושה חודשים? שלושה, ארבעה חודשים הבדל כשהגיבור על הוא קודם. אז לא נשמע לי הגיוני שהמפלגה נקראת על שם גיבור על של מרוול, שהיה עוד זניח, הוא לא קיבל חוברת משל עצמו, הוא היה חלק מ... Fantastic Four, מהסיפור של Fantastic Four. נראה לי שפשוט הדימוי הזה של הפנטר השחור כבר היה חלק מהלוגו של המאבק השחור לזכויות אדם, וג'ק קירבי וסטנלי פשוט השתמשו בזה ליצור דמות של גיבור על שחור כחלק מה, אולי הזדהות שלהם עם המאבק של השחורים לזכויות אדם. אז והמפלגה נוסדה באוקלנד, קליפורניה, והסרט הזה נפתח באוקלנד, קליפורניה. כלומר, גם במקור שלו וגם בעיבוד שלו לסרט, יש זכר לזה שיש תנועה מיליטנטית לזכויות אדם של השחורים, שבאה גם מהכיוון הזה של אימוץ המסורת השחורה ולזרוק את מה שהאדם הלבן נתן לשחורים באמריקה. ובין השאר, המאבק הזה שאנחנו מכירים מסוף שנות ה-60, בין מרטין לותר קינג, שאמר, אנחנו רוצים ללחם על זכויותינו, אבל בדרך של שלום, מול מלקולם אקס, אותו מלקולם אקס שוויתר על שם המשפחה הלבן, שהוא קיבל מאבותיו, שקיבלו את זה מהעבדים, וכתב אקס כשמשפחה, כדי למרוד במורשת הלבנה, שרצה דווקא לחימה יותר מיליטנטית, ויותר שמאחדת השחורים סביב מסורת אפריקאית, ופחות להיות דומים לאדם הלבן. אז כל הרעיונות האלה, כל הרעיונות האלה נמצאים בתוך הסרט הפנטר השחור. וזה באמת, זה נפלא, זה מדהים, זה כאילו לא להאמין שסרט, הגענו ל-2018, סרט בתוך הוליווד, שנעשה עם המון כסף, וסוף סוף יש את האמירות האלה שהוליווד תמיד כנראה חששה מהם עד עכשיו. אני חושב שהיא פשוט לא האמינה שהשחורים יש להם פשוט כוח מסחרי מספיק. מה זה האמינה? לא האמינה. אני חושב שלא האמינה כי מסיבות של גזענות, לא מסיבות של איזשהו סוג של חקר שוק מעמיק, אני חושב. ברגע שיש את התוכן המתאים, אז הקהל מגיע, והקהל שמצליח לאחד את כולם, גם השחורים וגם הלבנים שרוצים את גיבורי העל של מרוול, וגם נשים, כי יש בסרט הזה המון העצמה נשית. אז הנה, זה ממש... עכשיו, אז שני דברים אני רוצה עכשיו להוסיף מול ההתלהבות, עוד עכשיו הסתייגות. בסופו של דבר, כשאני הולך לסרט גיבורי העל של מרוול, הדרך שבה אני בודק ובוחן אותו, זה עד כמה התלהבתי מהאקשן, כי אני הולך לסרט אקשן, עם תקציב גדול וכל זה, והאם היה קטעי אקשן יוצאי דופן. זה אחת הדרך אגב הסיבות שאהבתי את סרטי קפטן אמריקה, כי תמיד, לא משנה מה הסרטים אמרו מבחינה רעיונית, אידיאולוגית וכן הלאה, מבחינת אקשן הם תמיד היו שלושתם נורא טובים. ופה אני חייב להגיד שריין קוגלר, הוא במאי טוב של דרמה, הוא גם כתב את התסריט, הוא שותף לכתיבת התסריט, הוא חושב נכון דרמה, הוא חושב נכון רעיונות ודימויים, אבל כשאני מגיע בסופו של דבר לנקודה הסופית הזאת של האם התלהבתי מקטעי האקשן, אז לא. אז זה לא סרט גיבורי על מדהים, כסרט גיבורי על, אלא באמת נקודת ציון היסטורית בתולדות אמריקה, על איך אפשר לייצג שחורים וליצור תוכן שבאמת מכבד את המורשת ואת המסורת האפריקאית מכל העולם דרך אגב. ואני קורא לסרט הזה ההמילטון של מרוול, ההמילטון של גיבורי העל, כי הוא כמעט אול בלק. המון שחקנים, חלקם מוכרים, או שיהיו מוכרים, צ'דוויק בוסמן הוא הפנתר השחור, מייקל בי ג'ורדן, שזה כבר סרט שלישי שהוא עושה עם ריין קוגלר בתפקיד אריק, הנמסיס שלו, ליפיטה ניונגו, זוכת האוסקר על 12 שנים של עבדות, גם שם, ועוד המון שחקנים, אנג'לה בסט, וכן הלאה וכן הלאה. ורק מבחינת דמויות מרכזיות, רק שני שחקנים לבנים יש שם. שזה בדיוק, בהמילטון יש שחקן לבן אחד, אז זה הרעיון, אז זה לגמרי. אני חושב שזה אולי ככה, זה היה הפיץ' שלו. בואו נעשה המילטון של מרוול, All Black Cast. סיפור פנים אפריקאי, פנים שחור. והדבר השני שרציתי להוסיף בכסף הזה, זה איזושהי קסמות שיש לי מהדבר הזה שנקרא, ואולי הסיבה למה אני כל כך מרבה לדבר על סרטים הוליוודיים, פופולריים, פופוליסטיים, נגישים לכולם, גיבורי על, קומיקס וכן הלאה, כי הנה אנחנו רואים שבסופו של דבר, ככל שהסרט יש לו נוכחות יותר גדולה בתקשורת, בתרבות, אצל הקהל, ככה גם האימפקט שלו פוליטי, תרבותי, של ההשפעה שלו יותר חזק. נזכרתי בסיפור שקרה לפני 9 שנים, ב-2009, דווח בשעתו, כשהוקרן הסרט אבטאר בישראל, היה הצלחה עצומה, ואחד האנשים שצפו בו היה מוחמד בקרי, השחקן והקולנוען הפלסטיני, שראה אותו בישראל, ובאחד הקטעים החזקים של הלחימה של בני פנדורה נגד הפולשים הלבנים, כך דווח בתקשורת, קם מוחמד בקרי וצעק, ככה זה בדיוק עם הפלסטינאים. כלומר, האיש שעושה קולנוע, משחק בסרטים, ותמיד הסרטים שלו יש בהם משהו מאוד פוליטי, ומאוד ריאליסטי, ומאוד נטוע בכאן ועכשיו, דווקא הוא, כשהוא רואה סרט מדע בדיוני שמתרחש על כוכב לכת רחוק, על חייזרים ירוקים, בצבע טורקיז, בתלת מימד, על כוכב לכת פנדורה, דווקא הוא מקבל ומבין איזשהו סוג של מסר שממריץ אותו, ורואה את זה שהסרט הזה הוא סרט שעוסק בדיכוי ובכיבוש ובלחימה נגד הכובשים. ולפני שנה היה את הסיפור הזה עם Wonder Woman. האופן, איך סרט לוקח גיבורת על, וברגע שיש שם אישה בתור במאית, איך היא הופכת את הסרט הזה באמת ליצירה של העצמה, שמדרבן ומחזק את כל השיח המגדרי, הפמיניסטי, של כל מה שקורה אחרי זה, בזכות גיבורת על, שגרה על אי בדיוני עם האמזונות. ועכשיו קורה הדבר הזה עם הפנתר השחור מול האנשים השחורים באמריקה, אבל לא רק, יש פה גם שחורים בכל העולם, והסרט הזה הוא באמת איזשהו סוג של חגיגה תרבותית. וגם בסרט שקצת כמו אקסודוס לישראל, יוצר אמפתיה אדירה כלפי המסורת האפריקאית והמוזיקה והכל. אז יש משהו מקסים בסרט הזה. כסרט אקשן הוא בינוני, כסרט שהוא איזשהו סוג של נקודת מפנה ייצוגית באמריקה, וגם הקפצתו מעלה של במאי מאוד מעניין בשם ריין קוגלר, זה נהדר. והנה, זה כבר העלית מתוך כבר דה פקטו, זה מלווה את כותרות הסיום של הסרט, זה עלית מתוך. הפנתר השחור, קנדריק למאר, סזה, All the Stars.
bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A small percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. On my mama, that's the realest shit.
Let's talk about love.
Get away from me. If you do, I won't move. I ain't just cry for no reason. I ain't just pray for no reason. I give thanks for the day, for the hours and another way, another life breathing. I did it all cause I feel good. I wouldn't do it at all if you feel bad. Better live your life. We're running out of time. Let's talk about
סיזר, יחד עם קנדריק למר, All the Stars, The Black Panther. נעבור הלאה, עוד סרטים, שני סרטים שיוצאים בסוף השבוע הקרוב, נדבר עליהם קצת ביותר בתמציתיות. אחד מהם, והראשון שבהם, נקרא Hostiles, אויבים, מערבון. אני מקדים ואומר, אם אתם אוהבים מערבונים, אם אתם אוהבים קולנוע, יחסית איטי, מעורר, אבל מאוד מאוד יפה. לכו לראות את הסרט הזה, לכו לראות אותו על מסך גדול. ואני גם אומר לכם, תזדרזו, כי זה מסוג הסרטים שנעלמים נורא מהר מהקולנוע. זה סרט פסטיבלים, סרט ארטהאוס, סרט סינמטקים. הוא מגיע לקולנוע, כי יש שם כמה שחקנים מוכרים, קריסטין בייל, רוזמונד פייק, אבל הוא לא ישרוד שם הרבה, אז לכו תראו אותו מהר. ותכף אני אנסה להסביר לכם. מאוד אהבתי אותו, ממש, ממש, ממש אהבתי אותו. סרט ארוך, שעתיים ורבע, מערבון. והנה השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, והיא, איך קרה שמערבונים היו סרטי האקשן של שנות ה-30 ו-40? אלה היה סרטים כמו מרוול של ימינו, כמו ג'יימס קמרון, ג'ון מקטירנן של שנות ה-80 וה-90. אלו היו הסרטים הגדולים, עם הכוכבים, עם האקשן, עם המרדפים, עם היריות, עם לבנים, הורגים אינדיאנים, מוות ופעולה ודרמה. וכיום, כל פעם שיש מערבון, אז אנחנו ישר אומרים, יודעים שזה מין סרט למטיבי לכת, סרט לפסטיבלי קולנוע, לסינמטקים, לאנשים כזה שאוהבים סרטים איכותיים, ואף אחד לא הולך כל כך כבר למערבונים, לא עושים מערבונים, ואם יש מערבונים, אף אחד לא חושב ללכת לזה בתור סרט אקשן. איך זה קרה? אני חושב על זה, האם יקרה מצב שבו בעתיד ועוד, מתי ימי הזוהר של מערבונים, שנות ה-30 ו-40, אז אנחנו 70-80 שנה, האם בעוד 70-80 שנה, יעשו סרט גיבורי על, האם הוא גם יהיה סרט פתיחה של איזשהו פסטיבל קולנוע, ורק בסינמטקים קרינו אותו, ורק מבוגרים יגידו, אך, אני זוכר שראיתי את הפנתר השחור בקולנוע כשהייתי ילד, והצעירים לא יבינו במדובר, ובכלל התעניינו בדברים אחרים לגמרי. האם זה סופו של כל ז'אנר, להתיישן ולצאת מהאופנה, או שזה רק פשוט האופן שבו טיפלו בז'אנרים? אין ספק שאויבים, הוא סרט איטי, מאוהר, סמלי, מטאפורי, שמתעסק בטבע יותר משהו, לא פחות משהו מתעסק בדרמה, אבל עדיין זה סרט די רב אקשן, מאוד מאוד אלים. פה אני כבר גם צריך להזהיר אתכם, הפתיחה שלו, 10 דקות הראשונות, פשוט מזעזע מרוב האלימות נוראית שיש שם, חסר רחמים ממש, מסוג הדברים שאפילו מרתיעים בתחילת סרט, לאן אנחנו נכנסים, אבל כנראה שיש לזה איזשהו סוג של תפקיד בהמשך. הסיפור כזה הוא, שוב, זה איזשהו סוג של טייק אוף עלילתי על The Searchers, המחפשים של ג'ון פורד עם ג'ון ויין. סקוט קופר הוא הבמאי שגם כתב את התסריט, וזה הסרט הרביעי שסקוט קופר מביים, הסרט הראשון שלו, Crazy Heart, היה מאוד יפה, הסרט של ג'ף ברידג'ס זכה עליו באוסקר, הסרט זכה על שחקן, על זמר קאנטרי, ממש סרט יפה ועדין, אחרי זה הוא עושה 2 סרטים, באופן משמעותי פחות טובים, אחים בדם, שהיה ברובו פחות טוב, התחיל טוב, אחר כך התקשקש, ואז סרט עם ג'וני דאפ, חוקי הפשע, שממש לא אהבתי, אז לא ידעתי אם סקוט קופר יביא משהו טוב או משהו לא טוב, והסרט הזה הוא נהדר, אני חושב שהוא הסרט הכי טוב שהוא עשה עד עכשיו, באמת מערבון כמו פעם, הוא מתרחש ב-1892, מתחיל עם טבח נוראי של אינדיאנים בניו מקסיקו, בארצות הברית, ואז אנחנו מתוודעים אל הגיבור שלנו, קריסטיאן בייל, הוא קצין בצבא האמריקאי, והוא מקבל משימה לקחת צ'יף אינדיאני שנמצא במאסר, הוא גוסס, לקחת אותו הביתה, למונטנה, מניו מקסיקו למונטנה, כדי שיוכל למות בביתו. הנשיא העניק לו את החנינה הזאת, והוא האיש שצריך לקחת וללוות אותו ואת משפחתו בחזרה הביתה. זה נורא קשה לו לעשות את זה, כי הוא האיש א' שצד אותו, שאסר אותו, והוא שונא אינדיאנים, והוא צד אינדיאנים, וזה ממש הקטע שלו, והוא חושב שאינדיאנים הם נורא אלימים, והאיש הזה עצמו הוא מישהו שרצח והרג, הוא נמצא בכלא בגלל מעשי פשע שהוא עשה. אז ועכשיו הוא צריך להיות קצת הבייביסיטר שלו. והסרט נקרא אויבים, הוסטיילס, או עוינים זה לזה, ואני חושב שפה אנחנו כבר מתחילים להבין לאן הסרט הולך, ואכן לשם הוא הולך. זה סרט, אני יודע, הימנים קראו לזה יפה נפש. כן, סרט יפה נפש, שמדבר על זה שכולנו בני אדם, ושלא כולנו אותו דבר, ושלא כל האינדיאנים רעים, ולא כל הלבנים טובים, ויש ניואנסים בתוך זה, יש לבנים טובים, ויש לבנים רעים, וגם בתוך הלבנים הרעים, הטובים, יש אנשים שמתנהגים לפעמים לא טוב, ויש... בקיצור, לא להתעסק בערכים אבסולוטיים, ולאורך המסע הזה, החבורה הזאת שיוצאת לדרך, פוגשת כל מיני אנשים שהם הוסטיילס, שהם אויבים. זה לא שהאינדיאנים הם רק האויבים של הלבנים והפוך, אלא יש אנשים שהם סתם רוצחים, ויש אנשים שהם ציידים ולוכדי פרוות, ושהם גם אכזרים. בכל תחנה שהם עוצרים יש מישהו שהוא ההוסטייל שלהם, ובמהלך המסע אתם מצפים, וככה אכן קורה, שהצדדים המאוד מאוד ניצים זה לזה, בתחילת המסע, מתוודעים אל האנושיות אחד של השני, ולומדים לסלוח ולהכיר אחד את השני. ותוך זה באמת, בתוך סרט מסע ארוך, כאמור, 2:15, עם כל מיני תחנות והפסקות די אלימות שקורות בדרך. כמה דברים שמאוד אהבתי בסרט, קודם כל באמת הקצב המדוד שלו, המתון שלו, למרות שיש בו קטעי אלימות, סרט מאורהר, שהם הולכים בטבע, אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-19, והנוף והצמחייה והערים והשמיים והדשא, מהבחינה הזאת סרט אולי קצת עם איזשהו סוג של מנטליות אינדיאנית, שנורא נורא מחובר לאדמה ולטבע, ומהבחינה הזאת הרגשתי שזה היה יכול להיות גם סרט של טרנס מאליק, באופן שבו הוא ככה מתמקד בטבע, מתמקד במה שקורה מסביב לאנשים. האנשים קטנים, אנשים המלחמות שלהם היום פה ומחר הם נעלמות ולא זוכרים שהאנשים האלה היו, אבל ההרים יישארו והעצים יישארו והערבה תישאר וכן הלאה. אז קצת טרנס מאליק, גם עם התפיסות האינדיאניות שלו ועם היחס שלו לטבע, הרגשתי שאני בסרט שלו ומאוד מאוד הלכתי עם זה. אז צריך את הסבלנות ואת הרצון באמת להיכנס לעולם הזה של הפיוט, או של להסתכל על הצילום. והדבר שני, המוזיקה, מקס ריכטר כתב את המוזיקה, על המלחין שאנחנו מכירים אותו באופן מקומי מהסרטים של ארי פולמן, ולסים בשיר וכנס העתידנים, כתב פסקול מאוד מאוד יפה לסרט הזה. אז כן, אויבים. סקוט קופר כתב וביים, קריסטין בייל בתפקיד הראשי, רוזמונד פייק לצידו, הפסקול של מקס ריכטר, ממש אהבתי את הסרט הזה. אז תלכו לראות אותו וקחו בחשבון שהוא הפנתר השחור הרבה יותר אנרגטי, אבל זה ממש סרט יפה. אני רוצה עוד קטע מתוך הפנתר השחור מהפסקול, דווקא מהסקור, הפסקול של לודוויג גורנסון, קטע שמחבר גם את כלי הקשה האפריקאים וגם את החצוצרות המערביים, גם הקטע המאוד מקומי וגם הקטע שמאוד נשמע כמו סרט גיבורי על של מרוול. זה הקטע הקרב על Waterfall Fight, נקרא הקטע הזה. הוא מלווה את אחד הקרבות בתחילת הסרט של על שפת מפלים. הנה הוא. We'll be right back. צ'קאלה. זה מה שהם, צ'קאלה, זה השם של הגיבור. זה מה שהמקלה שרה ברקע, אז כשתלכו לסרט, תצעקו יחד עם המקלה צ'קאלה. הסרט האחרון שאנחנו נדבר עליו, אולי נספיק עוד, לא נהיה גרידים. עוד סרט אחד וזהו. סרט שנקרא דאונסייזינג, לחיות בקטן, קוראים לזה בעברית, מגיע לישראל באיחור ניכר, אחרי שכבר רצחו אותו בכל מקום, באמריקה בעיקר. וזה דבר שאני תמיד מפתיע אותי. איך סרטים, מהרגע שבו הם נחשפים, מיד יודעים אם הוא טוב או רע, או מה ה... איזה מוניטין יש לו. אז נגיד, כל מי ביונם, קרא לי בשמחה, איכשהו יצא כבר, מיד פמפנו אותו בתור יצירת מופת, בסרט חביב, אהבתי וכל זה, אבל עוד לפני שראיתי פריים, מהשנייה הראשונה שאנשים ראו אותו, כבר שמו עליו את הסטמפה הזאת של יצירת מופת, וכל הזמן איך הסרט, וזה כלום מין ברור מאליו על ידי התקשורת, אין אף אחד שכותב אחרת על הסרט הזה. לעומת זאת, דאונסייזינג, היה סרט הפתיחה של פסטיבל ונציה, הוא קיבל ביקורות יפות בפסטיבל ונציה, ולאז כמה ימים אחרי זה הוא קרן בפסטיבל טלורייד, ומהשנייה שהוא קרן בטלורייד באמריקה, הוא קיבל את החותמת של כישלון, של פלופ, של פדיחה, של סרט, וגם אם כותבים עליו משהו טוב, אז זה תמיד ביחס לזה שמיד הכתירו אותו, ונתנו לו את הכותרת הזאת, ואת המדבקה הזאת, של סרט לא טוב, של סרט שהוא תקלה. ומה אני אגיד לכם? אני ממש אהבתי אותו. אני אסתייג בסוף, אבל ממש אהבתי את הסרט הזה. לחיות בקטן, הסרט עם מט דיימון בתפקיד הראשי. הבמאי והתסריטאי הוא אלכסנדר פיין, שהוא קודם כל, הוא במאי והתסריטאי אדיר, הוא הבילי ויילדר של ימינו. אז גם אם הוא עושה סרט קצת משונה באופן יחסי לסרטים הקודמים שלו, או אפילו סרט קצת פחות טוב מהסרטים האחרים שהוא עשה קודם, בעיניי זה תמיד יהפוך את זה קודם כל ליותר מעניין מהרבה סרטים אחרים שנעשים, כי אני לא חושב שיש עוד תסריטאי כמו בימינו. הוא באמת תסריטאי אילוי, מבריק, גאון. ובואו רק תראו את הקונספט שבבסיס הסרט הזה, ואיך אפשר שלא להתלהב מהרעיון הזה. ואולי זה מה שהפתיע אנשים, אולי בייס אנשים שפתאום אלכסנדר פיין, שעשה סרטים כמו אודות שמיט, והיורשים, ודרכים צדדיות, וזכה כבר פעמיים באוסקר על תסריט, ופתאום עושה סרט שהוא בא מהעולם של פנטזיה, אולי אפילו מדע בדיוני, ואני כמובן מיד זה גם לי לאהוב אותו אפילו יותר, אבל אולי זה בא משם איזושהי סוג של אכזבה. אנחנו נמצאים בעתיד הלא רחוק, כשיש המצאה חדשה, שמציעה לאנשים להקטין את עצמם. למה? אנחנו באמריקה. באמריקה המצב הכלכלי לא טוב. לאנשים אין מספיק כסף. אין להם כסף לגמור את החודש, או הם לא רואים עתיד לעצמם. אין להם מספיק כסף בשביל לחיות את כל החיים שלהם בנוחות. ואז פתאום יש המצאה טכנולוגית שמאפשרת לאנשים להקטין את עצמם לגודל אצבע. במקום להיות 1.80 מטר, להיות, מה? באמת, סנטימטר, שני סנטימטר, פחות יותר, זה הגודל, גודל אצבע. למה? מתוך שני חישובים. חישוב אחד, שכשאתם מאוד מאוד קטנים, אז המעט כסף שיש לכם יספיק לכם, כי אתם צריכים בית קטן, ואתם צריכים מעט אוכל, ואתם צריכים מעט חשמל, וכל ההוצאות שלכם מאוד מאוד הצטמצמו בתוך הכסף שיש לכם, אז בעצם אתם תקטינו את עצמכם, אבל פחות או יותר תכפילו את הכסף שלכם, נגיד פי 10. אם אתם מצמצמים את עצמכם פי 10, אז הכסף שלכם יוכפל פי 10. הדבר השני, אקולוגיה. אנשים קטנים צורכים מעט אוכל, צורכים מעט חשמל, מייצרים פחות זבל, וזה טוב לסביבה. ולכן יש איזשהו סוג של תנועה חדשה ושל ניסיון אקולוגי וכלכלי והמאוד מאוד פרו-אמריקאי, לאיזשהו סוג של תנועה פרברית חדשה, לשכנע אנשים להקטין את עצמם ולעבור לגור בקהילות קטנות, מאוד יפות, מאוד מטופחות, מאוד חדשות, מאוד נקיות, של אנשים קטנים. וזה רעיון נפלא. ואלכסנדר פיין מפתח את הרעיון הזה לכל מיני כיוונים נהדרים, כולל ברמה מאוד פרטנית איך עושים את המעבר הזה, איך עושים את הטרנספורמציה מחיים של בן אדם בגודל מלא, שחי את חייו במקום מסוים, לכל תהליך ההתכווצות וההתקטנות שלו, והמעבר שלו לקהילה קטנה בצורה מפורטת, וזה מבריק, וזה עשוי נהדר, וזה מצחיק, וזה שנון, וזה פוקח עיניים, ובאמת, אני חושב שלושת רבעי סרט, פשוט התפעמתי ונהניתי ואמרתי, באמת, הוא כזה גאון, הוא כזה גאון. יש בעיה אחת עם הסרט, והיא כל כך קטנה בעיניי, וכשמקטינים את זה פי 10, אז היא קטנה פי 10, ועל זה לבוא כל כך להתחשבן עם, עם הסרט הזה. זה נכון, כל הסרטים האלה שיש בהם רעיון שנקרא High Concept, איזשהו סוג של רעיון גימיקי כזה אחד, מרכזי, מה יקרה אם אנחנו כולנו נקטין את עצמנו? האם, מה היו הדברים הטובים שיקרו לנו, אבל גם מה הדברים הרעים שיקרו לנו? ואז יש איזשהו רגע שהרעיון ממצא את עצמו, ופה צריך להתחיל את הסרט עצמו, את העלילה, מה בעצם קורה. ואני מסכים שהחלק הזה, שהוא באמת החלק הסופי של הסרט, שאוקיי, מה קורה עכשיו, פחות טוב. פחות מרתק, פחות מצחיק, פחות מעניין, פחות נוגע ללב מכל מה שהיה לפני כן, אבל אני חושב שזה החלק שגם היה הכי אישי עבור אלכסנדר פיין, והסיבה האמיתית ללמה הוא עשה את הסרט הזה. ואם יש מסר אחד שאיתו אנחנו הולכים מהסרט, זה שאנשים הם גדולים כפי המעשים שהם עושים. אתה יכול להיות בגודל סנטימטר, אבל אם תפעל לשנות את העולם ולהילחם נגד העוולות בעולם והקלקולים בעולם, אז אתה בעצם עושה דברים גדולים ואתה מתקן את העולם בגדול. ובאותה נשימה, אפופו הגודל, זה שברגע שאתה נהיה איש קטן, הצרות שלך לא מתקטנות איתך. אם יש לך 2 קילו צרות בתור איש גדול, אז בתור איש קטן, יהיו לך עדיין 2 קילו צרות. אם יש לך מזל רע, עדיין יהיה לך מזל רע. ועכשיו תצטרך להתמודד עם זה בתור איש קטן. אז כאילו שהגודל לא באמת משנה, משנה המעשים שאנחנו עושים, ומה המעשים והפעולות והמחשבות, ולא איזושהי סוג של מחשבה ששינוי דרמטי באורך החיים, הוא זה שישנה אותנו. עכשיו, מה שמדהים פה, שאיכשהו יצא באמת, אלה 3 סרטים שיוצאים עכשיו בבתי הקולנוע, אחד יצא, פנתר השחור, ושניים יצאו בסוף השבוע הקרוב, וכולם בסופו של דבר מדברים על אותו דבר, כי גם דאונסייזינג, גם לחיות בקטן, בסופו של דבר מדבר על הפליטים, על זה שבעוד האיש הלבן, הבורגני, קצת משועמם ושלא יודע כלום על עצמו, עושה את זה בשביל רווחתו, הוא מגלה שיש לא מעט אנשים שמסתננים לתוך העולם הקטן, בחיפוש אחר חיים יותר טובים, פליטים, אנשים שמאגרי עבודה וכן הלאה, והוא מחליט לצאת ולעזור, לעזור להם, פליטים מאסיה. ובעצם אנחנו פה מתחברים, כל הרעיונות האלה מתחברים ביחד, הרעיון הזה של אפריקה בפנתר השחור, ללמוד את החיים של האחר, האינדיאנים והלבנים, כל סוגי האינדיאנים, כל סוגי הלבנים, באויבים, ובסופו של דבר, גם הפליטים האסיאטים וגם הלבן, למרות שהם קטנים, הם יכולים לעשות דברים מאוד גדולים ומאוד משמעותיים, בלחיות בקטן. אני הוקסמתי מהסרט הזה, אני מבקש מכם, שתאמינו בי, תשימו את הכסף שלכם עליי, ותלכו לראות את זה, את לחיות בקטן עם מט דיימון. אל תקשיבו למבקרים האמריקאים במקרה הספציפי הזה, אני לא יודע מה עבר להם בראש, אני לא יודע מה כל כך הכיר להם את המצב רוח. זה סרט מקסים וחכם, ולרגעים מבריק וגאוני, נכון, עם סוף שלא מחזיק את האנרגיה. אבל הוא חכם, אבל הוא יפה, ועם לב, אבל לא מחזיק את האנרגיה הקומית, הסטירית, שהייתה בסרט בתחילתו. ולא סתם אני אומר, שימו את הכסף שלכם עליי, כי אנחנו מסיימים עם Arcade Fire. אז כשסיכמתי את השנה, אז אמרתי, וואי, איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב את זה, וזה אחד מהשירים שחייבתי השנה. אבל אז נגמרו סיכומי השנה, והפסקתי לנגן אותו. אני אומר, למה? אם אתה אוהב שיר, תמשיך לנגן אותו. אז זהו, עד כאן, סימסקופ רדיו הקצה. אני יאיר רווה, תוכנית 166, שבוע הבא אנחנו מתכוננים לאוסקרים. תוכנית אחרונה לפני האוסקרים, תוכנית מ-67 בשבוע הבא. נשתמע.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.